אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. הצגות שהוא ביים ועסקו בחולי החברה הערבית בוטלו והוחרמו בגלל זעם הפוליטיקאים. עכשיו אישם סלימן מתמנה לתפקיד המנהל אומנותי של תיאטרון אום אל-פחם. אנחנו נשאל כיצד הוא יגשר בין חופש אומנותי לכבלי המסורת. 90 סרטים מ-90 מדינות מתחרים על הזכות להיכלל ברשימת הסרטים הסרט הבינלאומי הטוב ביותר באוסקר. אחד מהם הוא סינמה סבאיה הישראלי. איך נראה המסע ללב המצביע האמריקני? מה צריך כדי לשכנע אותם? וכמה להזזל זה עולה? וגם הצעקה של מונק, קופסאות המרק של וורול, החמניות של ון גוך, הרמות השחת של מונה, כולם זכו להתקפה מצד פעילים אקולוגיים בשבועות האחרונים, ולמנהלי המוזיאונים הנחשבים בעולם פשוט נמאס. הם כותבים במכתב פתוח, המטרה לא מצדיקה את האמצעים. נדבר על כך. עוד דברים רבים בשעה הקרובה הזו שאנו איתכם, אורחי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
עסקנו בהכרזה הרשמית על הקמת תיאטרון רפרטוארי חדש בשפה הערבית. התיאטרון שיוקם באום אל-פחם יזכה בתקציב של 8 מיליון שקלים, מתוך סך 350 מיליון השקלים שהוקדשו לכך בתוכנית החומש לתקצוב התרבות בחברה הערבית. הם מיועדים להקמת מוזיאונים, סינימטק, בתי ספר לאומנות, חיזוק האקדמיה ללשון הערבית ועוד ועוד. אנחנו לא יודעים מה יעלה בגורל התוכנית שאושרה בממשלה היוצאת עם השבעת הממשלה החדשה הנכנסת, והאם חברי הקואליציה שכוללת את עוצמה יהודית, הציונות הדתית, המפלגות החרדיות והליכוד יתרפדו את ההסכם, יבטלו את העברת הכספים ולא יעמדו בהסכם שהמדינה חתמה עליו. שמענו אתמול דברים שאמר הדוקטור סמיר מחמיד, ראש העיר אום אל-פחם, וכן שוחחנו עם מוחמד סלח, מנהל התיאטרון וסינמטק אום אל-פחם, שברכו על הזכייה והבטיחו לעמוד בכל הסטנדרטים האומנותיים. עכשיו נשוחח עם מי שמיועד להיות המנהל האומנותי של התיאטרון החדש, הוא במשך שנים עוסק בתיאטרון בחברה הערבית, הוא גם נקלע בשל כך למתח שבין חופש אומנות לכבלי המסורת. נברך לשלום את השחקן ובמאי התיאטרון אישם סלימן, המנהל האומנותי המיועד לתיאטרון אום-אל-פחם. בוקר טוב לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
ברכות?
כן, כן. קודם כל מרגש. אמרת את זה, והתרגשתי שאמרת, הוכרז על הקמת תיאטרון ריפרטוארי באום אל-פחם, זה מאוד מרגש.
כי מה, מה זה בשבילך? תנסה להסביר לי עבור הקהל היהודי כאן בחברה הכללית, שתיאטרון בעיר שלו זה הדבר הכי מובן מאליו.
כן, שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו מדברים פה על היסטוריה. להקים תיאטרון ריפרטוארי וגם באום אל-פחם, זה היסטוריה ממש גדולה. אני רוצה להזכיר רק באזור אום אל-פחם, וגם באזור המשולש, כמעט אין תיאטרון, יש רק תיאטרון אחד קטן. אולי יש 8 עמותות שמתעסקות בתרבות, אז כן, הגיע הזמן להקים שם פעילות אומנותית ותרבותית. שלא נדבר על זה, בכלל, בכל החברה הערבית, אני מדבר איתך לפני 5 שנים או 6 שנים, התקציב הכללי, לחברה הערבית ותרבות היה כמעט 9 או 11 מיליון, היום הוא 45 מיליון, שזה מדהים. עכשיו, בנוסף לזה, אני גם שמעתי בהקדמה שלך שדיברת על הקמת מוזיאון, על הקמת סינמטק. כן, לצערי הרב, זה המציאות. אנחנו בשנת 2022, יש פה אוכלוסייה שהיא כמעט 25% או 22% מהמדינה, שלא קיים בה מוזיאון, שלא קיים בה סינמטיק, שלא קיים בה בית ספר למשחק. אגב, נכון שאנחנו הקמנו בית ספר למשחק בשיתוף פעולה עם יורי בוינשטיין, אבל עדיין זה שנת מכינה. ו- ו- כולי תקווה שבאמת עכשיו יצא לפועל להקים את התיאטרון הרפרטוארי הזה, שאגב הוא לא רק יהיה במסחן, זה תיאטרון הרפרטוארי ארצי.
שיזוז בין כל הערים הערביות. אני עוד רגע אשאל אותך ברשותך אישה, מה אתה מתכנן, כן? כמנהל האומנותי של התיאטרון הזה, אבל עוד לפני כן, אתה חושש מהקואליציה החדשה, מהממשלה החדשה, שאולי תבטל את הסכם החומש הזה?
אני לא חושב. קודם כל, רק לפני כמה ימים הוכרז על המכרזים, זה יצאו לפועל. אני לא חושב, כי מבחינת טכנית אי אפשר, זה כבר יצא. אני לא חושב. אני גם לא חושב, אני לא חושש. היינו כבר בממשלות ימין. אני חושב שמדובר פה על פעילות חברתית, על תקציבים שבאים באמת להרים את המודעות בחברה הערבית, ואני חושב שזה דווקא לטובת הממשלת ימין. אומנות ותרבות היא כלי ואמצעי באמת לשפר אוכלוסייה, להעלות מודעות, להקטין את גל האלימות החברתית, אני מדבר. אז אני לא חושב שהם יעשו את זה. ואם יעשו את זה, זה הדבר הכי טיפשי שיש בעולם.
אם יעשו את זה, זה יהיה הדבר הכי טיפשי בעולם. נדבר על התוכן. אני אזכיר למאזינות ומאזינים, שוחחנו איתך, אישם סלימן, כאן בתוכנית מספר פעמים, דווקא על רגעים פחות נחמדים שהיו במהלך הקריירה שלך, כאשר יצירות תיאטרון שהעלית יצרו איזשהו סוג של שיח, אולי אפילו גם ביטולים בחברה הערבית, בגלל התכנים המאוד חברתיים שאתה אוהב להתעסק איתם.
נכון.
האם תמשיך להתעסק בחומרים החברתיים האלה, זכויות נשים, זכויות אזרח בכלל, למרות שעכשיו אתה יושב בתיאטרון רפרטוארי?
כן. קודם כל, אני מאנשים שמאמינים שתיאטרון ואומנות לא באה לשכנע את המשוכנעים. אני מאמין שאומנות באה לשכנע את הלא משוכנעים. ובתור אומן שמתעסק באומנות, אני לא בא עכשיו, אתה יודע, לחזק עמדות. לא משנה איזה עמדות, אנחנו באים, אתה יודע, לתת ביקורת מסוימת, להציג משהו שהוא מעורר שיח מסוים. אז אני ממשיך בדרכי, אין פה כאילו ויתורים. אני גם מאמין, אתה יודע, בתור אומן, אני יודע כאילו אחרי ניסיון של 22 שנים, אני כבר יודע, כאילו מכיר את הדרך שלי. עכשיו, שוב, זה תלוי, ואני חושב שיש לנו פה אתגר מאוד 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 גדול. עליית אום אל-פחם, שאני מאוד שמח שזה שם. אגב, כשפנו אליי כמה מקומות והציעו לי שאני אהיה כאילו חלק, שאני אנהל שם את התיאטרון במידה והם זוכים, אני כמעט אמרתי לו.
זה גם מפתיע, אם אתה מרשה לי שם, זה קצת מפתיע שבכלל פנו אליך לטראבל מייקר, לילד הבעייתי שאולי יכול להביא להם אל הבמה תכנים שאינם אמצע הדרך.
כן, צודק. אני חושב גם שהתנאי סף היו מאוד לא פשוטים, והיינו צריכים לקחת מישהו מקצועי. ואני כל כך שמח שהיו תנאי סף קשים, לא פשוטים. אז צריך מנהל אמנותי שיש לו ניסיון, אתה יודע, במאי, שכבר ביים כמה דברים וזכה בכמה פרסים. אז אני חושב שיש פה אתגר, קודם כל לי אתגר לעשות משהו במלפחם. כן, אני רוצה לספר לנכדים שלי שהייתי במלפחם וקמתי שם תיאטרון. אתה יודע, זה קצת מחמיא. גם לי כאומן. חוץ מזה, אתה יודע, אני חושב שכן, אנחנו לא נתעסק בחומר שבא, אתה יודע, לעצים כל מיני עמדות שבעיניי, מבחינה תרבותית, הם עושים נזק לחברה שלנו. אנחנו כן רוצים לעלות פה דברים שהם מעוררים שיח. אנחנו באים פה...
אבל בוא נדבר על צנזורה, ברשותך. צנזורה שקורית בכל מקום, כן? גם בחברה הישראלית הכללית, ראינו רק מה קרה לפני מספר חודשים במוזיאון רמת גן לאומנות. אתה מחליט לעלות יחד עם הלהקה שלך הצגה שעוסקת בזכויות נשים. אתה מקבל טלפון מראש העיר אום אל-פחם, הדוקטור מחמיד, היפותטית, כן? אני משחק משחק עכשיו, שאומר לך, אישם לא מתאים. מה אתה אומר לו?
קודם כל, אני רוצה להזכיר לי וגם למאזינים, אני כבר מציג במלפחם משהו כמו 20 שנה. אין הצגה שלא ביימתי, אלינו גם בתיאטרון פרי ג'נצרת ובמקום אחר, שלא הצגנו אותה במלפחם. לא היה שום מקרה שמנעו מאיתנו להציג במלפחם. אולי היה מקרה אחד או שתיים, שזה אחד במיליון, ולצערי הרב, בני אדם עם קצת זיכרון שלהם ממש הוא קצר. כאילו מתוך 1,000 הצגות שהיו במלפחם, אולי היה שם בעיה אחת או שתיים, ורק זוכרים את זה. ואז כאילו נהיה סטיגמה על מלפחם. אני לא חוויתי את זה בתור אומן במלפחם, אבל שוב, שוב אני אומר, אני חושב שאנחנו, יש גבול. יש גבול לי כאומן שיש לי גמישות מסוימת. כשאני מדבר על גמישות, אני מדבר על, תראה, אני באתי מתרבות מזרחית. תרבות מזרחית היא לא כמו תרבות מערבית. התיאטרון באירופה, כן, לא כמו התיאטרון בדמשק, בתוניסיה, בלבנון, אולי בלבנון פחות, אבל אנחנו שייכים לתרבות מזרחית. אז כן, יש רגישות מסוימת, שיש לי גבול מסוים, אבל אחרי שאני, אני, כאילו, אם מישהו מנסה לשים לי עוד גבולות, אני חושב שזה, זה הופך להיות קו אדום. לא רק לי, כי שם, כאומנים.
מה זה אומר שם, שאתה אומר למי שיעשה לך את הטלפון, אדוני, אל תתערב לי בעבודה, ההצגה תעלה כמו שהיא?
אני דווקא חושב שזה צריך להיות מההתחלה. אני חושב שזה צריך להיות מוסכם מההתחלה. אנחנו לא נגיע לזה, ואז מי שירים טלפון מההתחלה, זה צריך להיות מובן שמדבר פה על תיאטרון רפרטוארי. אנחנו רוצים להיות תיאטרון ארצי, אנחנו רוצים לעבוד עם אומנים. אומנים יגיעו למלפחם, קהל יגיע למלפחם. זה האתגר שלנו, ואני כולי אומנה שדוקטור סמיר וגם מוחמד אבו סאלח מאמין ויודע, ההחלטה שלהם להקים את התיאטרון הזה מחייבת אותם גם לעשות שינוי ומהפכה.
גם אצלם.
גם אצלם.
מה עם ביקורת נגד ישראל? מה עם הכיבוש אישם? ואז אתה בכלל אולי תתעסק או תיכנס לפה של הפוליטיקאים?
תראה, קודם כל, אתה יודע, בתור מישהו שהוא ניהל תיאטרון ועשיתי, הפקתי מעל 45 הפקות, אז היו לנו כאילו, אתה יודע, הפקות פוליטית. כשאני אומר פוליטיקה, זה פוליטיקה חברתית. אז כן, כמובן, אנחנו, אני לא, אתה יודע, אני לא חי במציאות אחרת, אנחנו נתעסק בחומר פוליטי. אנחנו נדבר על הכיבוש, אנחנו נדבר על המציאות הקשה שאנחנו חיים בה, אנחנו נדבר על המלחמות, אנחנו כן נתעסק בחומר כזה.
כי אתה זוכר, ואתה הזכרת כבר את השם הזה, אתה זוכר מה קרה לתיאטרון אל מידן תחת שלטונה של השרה רגב לשעבר?
תראה, אני חושב שקודם כל, אני חושב שיש סערה, יש גבול בין לנסות להפוך לתיאטרון פוליטי לבין להתעסק בחומר פוליטי. יש הבדל עצום. ואחד שהגיע מתיאטרון ריברטוארי והתעסק בחומר פוליטי, אני זוכר שעשינו את הצגת חברון בקאמרי, היו שם בחוץ הפגנות. כן? קודם כל, לפעמים זה טוב. אם אתה עושה משהו וזה מעורר משהו ויש לך הפגנות בחוץ, זה כבר טוב, כמו שקראנו בהצגת קולות. שיחרים אותה, ואז כל התקשורת התעסקה בנו, אז אנחנו לא נהפוך להיות תיאטרון פוליטי, אני נגד זה, ואני לא חושב שאומן צריך להפוך להיות פוליטי, או להפוך את האומנות שלי, האומנות שלו לפוליטיקה, לא, זה ממש לא, כן צריך להתעסק בחומר פוליטי.
זאת אומרת שאתה תעלה או לא תעלה, תבחר או לא תבחר, אני חוזר שוב לאל מידן, להעלות את הזמן המקביל על זיכרונותיו של האסיר הביטחוני וואליד דקה?
תראה, אני חייב להודות, אני לא ראיתי את ההצגה.
לא, אבל אתה יודע, כדוגמה, אלה חומרים שתתעסק בהם משם או לא?
אני חושב שזו שאלה קצת מכשילה. אני חושב שזו שאלה מאוד מאוד קיצונית. אנחנו כן נתעסק בחומר שקשור לקונפליקט הפוליטי. אני לא חושב, ושוב אני אומר, התיאטרון הזה, ואני לא מאמין שבחיים שלי אני אהפוך להיות תיאטרון פוליטי. אני לא חושב שזה, לא בשביל זה נולדה אומנות. ואגב, אומנות שמביאה נושא פוליטי, ואם רק מביאה צד אחד, אני לא חושב שזה אומנות. אומנות באה להציג פה נושא,
מעניין.
כן? ולא לשפוט, ולא להגיד, תקשיב, אני צודק על התודק. כאילו, כמו בחיים, שאתה מציג קונפליקט מסוים, אתה מציג את כל הצדדים. וזה יותר מורכב ויותר מעניין.
מה בכלל המלאנג' שאתה מדמיין אישם? קצת שייקספיר, קצת אמיל חביבי?
תראה, בדיוק, ממש. אני חושב שאנחנו לא ממציאים פה את הגלגל. ממש, אני אומר את זה שוב. זה לא, נגיד, כשהקמתי תיאטרון פרי נצרת, אני כן שם חשבתי לעשות משהו חזון אחר, תיאטרון אחר, אומנות אחרת, ניסיונים. אבל פה צריך ללכת ללכת למסלול התיאטרון הריברטוארי, שאגב, יש לי ניסיון הרבה בדבר הזה, אבל כן, זה כאילו להתעסק בחומר קלאסי, שאני אומר חומר קלאסי, זה גם שייקספיר, זה גם לורקה, זה גם איפסין, זה גם ארתור מילר, גם חנוך לוין אגב, אמרתי שאנחנו כן רוצים סוף סוף לעשות משהו לחנוך לוין.
בערבית.
בערבית, כן. וכן להתעסק בחומר מקורי, אם זה מהעולם הערבי, כאילו, אתה יודע, אנחנו סביבנו, יש מלא 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 מחזות וסופרים וספרות מדהימה, וכן, זה תמיד, 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 בעדיפות ראשונה תמיד בשבילי, זה כן לפתח חומר מקורי שאנחנו כותבים.
שיבוא מבית. אולי מילה לסיום, מה ההצגה הראשונה שתעלה, כיוון שאתמול בשיחה שאנחנו קיימנו עם מוחמד סלח, הוא מדבר כבר על 90 יום שההצגה הראשונה תעלה על הבמה.
ממש קשה לי להגיד, אבל אני מאמין שחייבים ממש לעבוד על הצגה ראשונה, שהיא תהיה ממש ממש אחת ההצגות. אתה יודע, כאילו כולם חולמים לעשות שלגרים, אבל אני מאמין שאנחנו נתעסק בחומר מקורי. אני חושב שזה הצגה הראשונה שלנו.
הישאם סלימאן, אני אשמח שתבקר אותנו באולפננו לקראת ההצגה הראשונה שתעלה בתיאטרון אום אל פחם שאך ייפתח. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, תודה.
גם כן תרבות.
90 סרטים מ-90 מדינות מתחרים על 5 מקומות בקטגוריית הסרט הבינלאומי הטוב ביותר באוסקר ועל פסלון מוזאב אחד. צוותי הסרטים עושים בשבועות האחרונים בלוס אנג'לס, מנסים לשכנע את חברי האקדמיה האמריקנית לקולנוע לבחור בהם. עד ה-15 בדצמבר יש להם זמן כדי לשכנע, אז תנהל ההצבעה, וב-21 בדצמבר תוכרז הרשימה הקצרה בקטגוריה הזאת. אחד מאותם 90 הסרטים הוא סינמה סבאיה בבימויה של אורית פוקס רותם, שנבחר כנציג ישראל לאוסקר. סינמה סבאיה, נזכיר לכם מאזינות ומאזינים, מתרחש כולו בחלל אחד, מתנס מקומי, בו נשים ערביות ויהודיות מגיעות לסדנת קולנוע. כולן הן מאזור חדרה והמשולש, ולכולן אורחות חיים ומצבים משפחתיים שונים לחלוטין. במהלך הסדנה חייהם של המשתתפות נחשפים בנושאים כמו נישואים, אימהות, אלימות וחלומות שלא התגשמו, עולים על השולחן. אז איך מתנהל קמפיין במרוץ לאוסקר? את מי צריך לשכנע? איך עושים את זה? וכמה כסף זה עולה? מי שעשתה בדיוק את הדבר הזה בשבועות האחרונים במפיקת הסרט סינמה סבאיה, מנהלת מחלקת טלוויזיה וקולנוע בגרין פרודקשן, המפיקה מאיה פישר, שנמצאת איתי הבוקר. בוקר טוב, מאיה.
היי, בוקר טוב.
אז בעצם בשבועות האחרונים שימשת כמה? כאשת שיווק? כדלת לדלת? כפליז, פליז, ווט פור מי?
מה שעשינו בחודש האחרון, ממש התגייסנו כולנו, לא רק אני, ממש צוות שלם, שכולל גם את הבמאית של הסרט, אורית פוקס רותם, דנה איזגי, ג'ואנה סעיד, ובכלל כל השחקניות, כל הצוות. ופשוט גם אנחנו עובדים בזה במשרה מלאה כל הלילה, ואנחנו עכשיו חזרנו מעשרה ימים, שממש עשינו מעין טור.
אז איך זה עובד? למי צריך ללכת? קמים בבוקר והולכים לאן?
שאלה מצוינת. אני אגיד לך קודם כל את התשובה, אנחנו לא יודעים. הרשימה של חברי האקדמיה האמריקאית היא סוד כמוס, היא ממש נשמרת בסוד, ואנחנו לכאורה לא אמורים בכלל לדעת מי הם. ובשביל זה ממש שכרנו צוות של יחצנים ושל אנשים שמתמחים בעצם בקמפיינים מהסוג הזה בחול. יש פחות או יותר 10,000 בכל העולם, מרביתם בארצות הברית. ובעצם מה שאנחנו עשינו זה הקרנות ב-LA ובניו יורק, יחד עם השחקניות, יחד עם הבמאית, שאנחנו בעצם ניסינו להזמין אליהם כמה שיותר חברי אקדמיה, במטרה שיחשפו לסרט. וזהו, וזה בעצם חשיפה ראשונה שלו בארצות הברית. בארץ הוא באמת זכה ב5 פרסי אופיר, והוא פס בבתי הקולנוע, אבל בארצות הברית...
עוד רגע ישאל אותך ברשותך, איך הם באמת, איך העיניים האמריקניות קיבלו את הסרט הכל כך מיוחד הזה, שכמו שאמרת, גם זכה באופיר, אבל בעיקר זכה למחמאות מאוד מאוד גדולות. נדמה לי שזה בגלל הפער בין מה שאנשים חשבו שהם יחשבו על הסרט, לבין איך שהם חוו אותו באמת בעת הצפייה שלו. את מדברת על יחצנים, את מדברת על משרדים אמריקנים מאוד גדולים. כמה כסף הדבר הזה עולה?
תראה, אני אתחיל קודם כל מהתגובה של הקהל.
לא, זה, נשמור את זה לסוד. בואי נדבר על המסע קודם. כן.
על המסע. אז תראה, קודם כל יש לזה עלויות מטורפות, ומדובר במאות אלפי דולרים, וזה ממש סיכון שאנחנו לוקחים בעיקר על עצמנו כרגע.
שבית ההפקה עצמו לוקח את זה על הגב שלו, אוקיי?
ממש, בתחומים שאין לנו במונחים ישראלים, אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו באמת מאמינים בסרט, וכי חשוב לנו לייצג את ישראל, וכי אנחנו מאמינים שזה התמונה הזאת, האנשית, הרב תרבותית שיש בסרט, היא זה בדיוק התמונה שישראל צריכה בימים האלה כלפי חוץ. אז אנחנו פשוט לוקחים סיכון מאוד גדול על עצמנו, ומגייסים תורמים, מגייסים משקיעים, לוקחים מכיסנו. אנחנו מחכים גם, אני מקווה שתהיה גם תמיכה ממשלתית כלשהי, אבל באמת הרוב על הכתפיים שלנו.
ניסיתם ללמוד מניסיון העבר, זאת אומרת סרטים ישראלים שהצליחו להפיל גם לרשימה הארוכה ובמיוחד לרשימה הקצרה?
כן, מאוד. אני חייבת להגיד שזה מאוד מחמם את הלב, שבאמת גם קולגות שלנו התגייסו וככה סיפרו לנו מניסיונם ומייעצים לנו לאורך כל הדרך. אז זהו, אז אנחנו נעזרים הרבה.
90 סרטים מ-90 מדינות עושים בדיוק את אותו מהלך שאת עשית, ואת והצוות שלכם בכל המשרד כולו במהלך החודשים האחרונים. למה שמישהו יצליח יותר מהשני? אני לא מצליח להבין את המשוואה.
שאלה מצוינת. קודם כל אני אגיד שזה ממש דוד מול גוליאט. צריך לזכור שלרוב 90 המדינות האחרות מדובר במדינות שהן עשירות הרבה יותר, או גם פחות קונטרוברסליות מישראל כרגע, וזה בהחלט מאבק לא פשוט. וצריך לנהל, צריך קודם כל משאבים גדולים, צריך קודם כל גם תקציבים, אבל יחד עם זה צריך גם לנהל קמפיין חכם, וכמו שאני אומרת באופן כללי עם הסרט הזה, זה באמת סרט הכי קטן, סרט בחורה של במאית, סרט ראשון שהיא בימה, שצילמנו ב-12 יום, שצילמנו בתקציב קטנטן, אבל בכל זאת משהו בו מיוחד.
משהו בו עובד. את חוזרת כן. ואומרת ברשותך, נדמה לי שספרתי פעמיים במהלך השיחה, את עניין הקונטרוורסליות של מדינת ישראל. עד כמה את מרגישה את זה בשיחות שלך עם האנשים שאומרים לך, תעזבי אותי באמא שלכם?
אני אגיד לך כזה דבר, קודם כל אני מרגישה, אני ממש נסעתי ככה ישר אחרי הבחירות, אז זה בהחלט היה נושא שהוא בשיח וזה מעסיק אנשים בחול. אני אגיד לך מה הנקודה שאני הכי דיברתי עליה, וזה נקודה שלא הרבה מתייחסים אליה היום. אנחנו בעצם הולכים לרדת בממשלה הקרובה מייצוג של 30 נשים בקואליציה לייצוג של 9, פחות מ10%. ואני באמת חושבת שגם לדבר הזה יש משמעויות מרחיקות לכת, וזהו, והלוואי שהיו נשים כמו שיש בסרט.
אבל מה זה מרגישה? האם את שומעת דברים מפורשים שאומרים לך, שיש להם בעיה היום להצביע לטובת סרט ישראלי?
לא נתקלתי ממש במשהו ספציפי, אבל עוד פעם, זאת אומרת, אנשים בהחלט עוקבים בדאגה אחרי מה שנעשה כאן, ואני עוד פעם, אחד מהדברים שאני חושבת שצריך לדבר עליו ולא מספיק מדברים עליו, זה גם העניין של הייצוג הנשי.
כמובן, וזה סרט שכל כולו נשים צריך לומר. והנה, את אומרת שעשיתם איקס הקרנות כבר באמריקה, איך הם הגיבו לסרט הקטנטן הזה?
מדהים. אני חייבת להגיד שאנחנו עדיין בשוק. היו לנו פשוט הקרנות מפוצצות, sold out לחלוטין, ופשוט קהל שבוכה וצוחק ומתרגש, כאילו זה ממש הגיבו לזה, כמו בארץ ואפילו יותר, ובאמת, כמו שאמרת בראיון הקודם, בשביל זה אנחנו קמים בבוקר ועושים את מה שאנחנו עושים, כדי לגעת, כדי לרגש, וזה פשוט מדהים. באמת, סיפורים קטנים של נשים ערביות, יהודיות, שפשוט ככה מצליחים לחצות ולרגש, וזאת זכות גדולה.
אולי אשאל אותך גם, הזכרתי את לוחות הזמנים, אני רק עולה רגע בתסריט שלי, על פי לוחות הזמנים 15 בדצמבר, אז תנהל ההצבעה. מה מכאן והלאה? יש לך עוד חודש, מה אתם מתכננות לעשות?
להגיע לכמה שיותר חברי אקדמיה, ואני גם באמת אומרת, אנחנו צריכים, כדי שנוכל להגיע ולייצג את ישראל, אנחנו צריכים כל תמיכה. אפילו אם זה ברמה של לפרסם על הסרט ברשתות החברתיות, אם למישהו יש קרובי משפחה שהם חברי אקדמיה, תמיכה כלכלית כמובן. אנחנו ממש חייבים את החיבוק הזה, שכבר אנחנו מרגישים, גם הקהילה הישראלית והיהודית שנמצאת בארצות הברית, אבל גם הארץ, אפשר בהחלט לעזור.
וצריך להזכיר למאזינות ומאזינים, זה רק שלב ראשון של המאבק, כי גם אם הסרט הישראלי יצא הצליח להיכנס אל הרשימה הקצרה, אז יתחיל המסע הנוסף של להיות מועמד מתוך הרשימה הקצרה אל תוך החמישייה. בקיצור, הדרך עוד ארוכה וארוכה. נודה לך מאוד על השיחה הזאת, נאחל לך ולכם הצלחה רבה. המפיקה מאיה פישר, תודה שהייתי איתי הבוקר.
תודה רבה.
גם כן תרבות.
היא נולדה בבלגרד, אז יוגוסלביה, היום סרביה, ב-1946, והפכה לאחת מהאומניות החיות הנערצות ביותר בעולם. בשנה הבאה אנחנו נציין 50 שנים לפרפורמנס הראשון שלה, אז חתכה את בשרה בסכינים חדות, ובדיוק באותו הזמן היא גם תציג לראשונה תערוכה שלמה כאן אצלנו במוזיאון תל אביב לאומנות. אני מדבר על מרינה אברמוביץ כמובן, זה רגע משמעותי לאומנות המקומית. היא עשתה בישראל בסוף השבוע האחרון, בשעה שאוניברסיטת חיפה העניקה לה תואר דוקטור לשם כבוד. תחילה בואו נשמע דברים שהיא אמרה שם.
You know, this road was not easy. Start 50 years ago. And when I start doing performance art in my country, ex-Yugoslavia, it was like a first woman walking on the moon. Nobody even considered as any form of art. If you have the 5 people audience, 10 was like, wow, this is big crowd. And then I never actually give up. And it's so important to never give up.
הדרך לא הייתה קלה, אמרה מרינה אברמוביץ באוניברסיטת חיפה. התחלתי לפני 50 שנים, וכשהתחלתי להופיע זה הרגיש כמו שהייתי האישה הראשונה שצעדה על הירח. אף אחד לא החשיב את מה שעשיתי לאומנות. היו 5 אנשים בקהל בכל מופע, אם היו 10 זה היה וואו. אבל אף פעם לא ויתרתי, זה כל כך חשוב לא לוותר. נדבר בביקור של אברמוביץ כאן בישראל, ובעיקר בתערוכה שהיא תציג כאן במוזיאון תל אביב לאומנות. מי שיעצור אותה הוא סרג'ו אדלשטיין, שגם נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב סרג'ו.
בוקר טוב גואל.
ברכות.
תודה רבה.
עד כמה אתה מתרגש?
אני תמיד מתרגש מתערוכות כאלה, ומרינה שזה אומנית שאני עוקב אחריה מעל 40 שנה, זה במיוחד, כן. כבר עצרתי את ארוחה קטנה שלה במרכז אומנות עכשווית ב-2009.
אבל כאן זה גדולה, וכאן זה צמוד. זה קצת כמו לעבוד עם אלוהים קצת, באיזושהי צורה עבור עוצר כמוך.
כן, אבל כמה שזה נשמע ככה, כבן אדם, מרינה היא הדבר הכי פשוט, קרוב, מצחיק, כאילו אין את התחושה של דיבה, ואנשים, כל מי שפגש אותה, ומלא אנשים פגשו, והסטודנטים בחיפה ניגשו, והמלצרית במסעדה ניגשה, והנהג מונית ניגש, כאילו זה באמת תופעה, אולי מיק ג'אגר היה מביא את את הקהל, זה כולם שמו לב, כולם ראו שהיא נפתחת והיא שואלת, והיא לגמרי לא, אין לה שום פוזה של דיבה.
מתי התאהבת בה, סרג'ו?
אז זהו, אז אני בדיוק דיברתי על זה, כשהצגתי אותה בחיפה, אני ראיתי אותה פעם ראשונה ב-86, אבל זה היה אז על ארטפורום, כאילו זה היה במגזין, והיה שם תמונה שלה ושל אולי, מי שהיה בן זוגה,
זכרו לברכה, הוא הלך לעולמו בינתיים.
כן, מ-76 עד 88, יושבים גב אל גב בשקט, קשורים על ידי השיער שלהם, שהיה של שניהם מאוד מאוד ארוך, וזהו, קראתי את המאמר הזה, וכמו שאומרים, blew my mind. זהו, מאז אני פשוט עקבתי אחרי שניהם, אחרי זה אחריה, ידעתי שיש פה תופעה אומנותית שהיא ייחודית, וממש רציתי לדעת את הכל, עד שיצא לי לפגוש אותה כשהיא הגיעה לארץ בפעם ראשונה ב-95, ומאז אנחנו בקשר.
אתה יודע להגדיר אותה? אתה יודע לומר מה היא עושה יותר טוב או יותר ייחודי מאחרות ואחרים?
תראה, אני חושב שיש פה שני אלמנטים שלדעתי מנסה כרגע להתמקד בהם כלקראת סוג של מורשת. אחד זה להתמקד בחוויה של האומן, ולהציע במיוחד את מה שהיא קוראת את ה-durational performances, כן? את המיצגים של משך, שהם יכולים להיות הרבה שעות, הרבה ימים, הרבה שבועות, או כמו המיצג המפורסם של The Artist is Present.
האומנית נוכחת במומה, כן.
האומנית נוכחת שישבה מעל 700 שעות, שזה כל המשך של התערוכה, וישבה אחד-אחד אחרי כל הקהל שהצליח להגיע ולעבור את התורים. אז היא טוענת שאלה חוויות שהן משנות את ההוויה של האומן כבן אדם. זאת אומרת, היא גם דיברה על זה ככה, כשהיא קם אחרי ה-730 ומשהו שעות, היא לא הייתה אותו בן אדם. היא עברה ממש טרנספורמציה. זה דבר אחד שמאוד חשוב לה, להדגיש, ובשביל זה פשוט היא נותנת והיא דורשת מאחרים את הנוכחות המלאה במקום. זה משהו מאוד זני, אבל והיא מאוד מושפעת.
אל תעברו לידי, היא אומרת, מטאפורית, כן? אל תעברו לידי כמו שאתם עוברים ליד אומנות במוזיאון. אני פה, אני כאן, תרגישו את מה שאני מרגישה. לא חולפים על פניי, נעצרים ונושמים.
וגם לא, היא לא ממש אומרת את זה, היא מנכיחה את זה, היא מסתכלת, כאילו, אתה בטח ראית את התגובות של אנשים שישבו אז בבומה, בפרצו בבכי, היא פשוט מסתכלת על האנשים בצורה שהיא, הדרישה לא באה מאיזשהו קונספט, הדרישה באה מהנוכחות שלה במקום. אז, וזה מתחבר בעצם לצד השני של מה שהיא מנסה לעשות, שזה באמת, מאז אותם השנים עם אולי, היא לוקחת את הקהל כחלק אינטגרלי מהעבודה. איפה הקהל נמצא, מתי הוא נכנס, מה הוא צריך לעשות. ועם הזמן היא פיתחה תיאוריה, מתודה, כמו שהיא קוראת לזה, שהיא באמת מפעילה את הקהל כחלק מהפרפורמנס. הקהל מתבקש, אם הוא רוצה כמובן, ואם מתאים לו, להיות נוכח באותה המידה שהיא נוכחת, ולעשות מספר פעולות, על פי רצונו כמובן תמיד, שגם מביאים את הנוכחות שלו באותה רמה כמו שהיא נותנת. כן. זה משהו מאוד ייחודי.
אני כמובן, סרג'ו, אם אתה מרשה לי, חוקך באהבה שלי הרבה מאוד שנים, באהבה שלי למרינה אברמוביץ הרבה מאוד שנים. אין לי כותרת אחת, אין לי תשובה אחת, אין לי משוואה אחת. אולי זה באמת כמו אהבה, אתה רואה אישה שאתה אוהב, ואתה פשוט אוהב אותה, ובזה זה נגמר הדבר הזה. אתה כבר יודע מה אתה הולך להציג בתערוכה במוזיאון תל אביב?
אנחנו עובדים על זה. בעצם, וזה גם חשוב, זאת תערוכה שתיפתח ברויאל אקדמי בלונדון בספטמבר השנה, משם היית עבור לסטדליך, ומהסטדליך לקונסטהאוס וציריך, ורק אז היא תגיע למוזיאון תל אביב.
אז אתה תקבל את זה as is, סרג'ו.
לא, זהו, אנחנו נתאים את זה, נוסיף, נוציא דברים, כאילו יש איזה קור, איזה גרעין קשה שאנחנו בשותף, עם מוסדות מהסוג הזה, שזה להיות בשכונה מעולה בשבילנו, ואנחנו לוקחים את זה כנקודת התחלה. משם אנחנו נעשה תוספות שאנחנו כבר חושבים עליהן, יכול להיות שחלק מה...
אתה רוצה לרמוז לי, סרג'ו? האם הולך להיות שם האומנית נוכחת? האם הולך להיות שם פרפורמנס שיפיל לנו את הלסת?
אני חושב שמה שיפיל לנו את הלסת זה קודם כל הנוכחות שלנו בתערוכה. יפיל לנו את הלסת שתוך כדי תערוכה יהיה שם איזה אפשרות, נגיד, אני לא בטוח שזה בדיוק מה שיהיה, להיכנס לאיזה, לשכב במיטה, לשים אוזניות כאלה שאותמות את הרעש, להתכסות בשמיכה ולהישאר שם כמה זמן שאנחנו רוצים.
זה מה שהיא עשתה בסרפנטיין לפני איקס זמן, כן.
זה אחד העבודות שלה.
אתם הולכים להקדיש לה את כל המוזיאון?
לא, כל מוזיאון תל אביב זה ענק, אבל היא...
איתה אי אפשר לדעת, כן.
נכון, היא יכולה. כן, אנחנו... זה תהיה תערוכה מאוד גדולה. ומה שגם יהיה, וזה מאוד חשוב גם בתיאוריה שלה, בפרקטיקה שלה זה מה שהיא קוראת re-performances, שזה שחזורים של שחזורים חיים
של עבודות קודמות.
מודעים של עבודות קודמות, כן. על ידי מספר
אומנים
מקומיים שמוכשרים בתהליך די ארוך לעשות את זה. אז זה פרפורמנס יהיו, אולי גם The Artist is Present, אבל לא...
לא, אל תהרוג אותנו עכשיו. אל תהרוג אותנו עכשיו. אל תבטיח הבטחות שלא תוכל לקיים. אני רוצה לסיים את השיחה הזו עם סרג'יו, מאזינות ומאזינים, עם קולה של מרינה אברמוביץ, בדברים שהיא אמרה בסוף השבוע באוניברסיטת חיפה. אני חושב שכולנו צריכים לשמוע אותם.
So what I like to say to the young artists and people who actually young students of Haifa University is never give up. Whatever your dream is, number one. Number two, don't be afraid of anything and anybody. And number three, just remember to give unconditional love to human beings, even strangers. Thank you.
הנה כמה עצות ממרינה אברמוביץ. אחד, אל תוותרו אף פעם על החלום שלכם. שניים, אל תפחדו משום דבר ומאף אדם. ותמיד תמיד, זה מספר שלוש, תעניקו אהבה ללא תנאים לבני האדם, אפילו לזרים. מרינה אברמוביץ עשתה את סוף השבוע כאן אצלנו בישראל, את קיבלה באוניברסיטת חיפה תואר דוקטור לשם כבוד. בעוד שישה חודשים, כבר נאמר לכם מאזינות ומאזינים, היא תחזור לאוניברסיטת חיפה ותקיים שם במשך שבועיים פרפורמנס. אין לנו פרטים לגביו עדיין, אבל זה יתקיים, וכאמור, כמו שקיימנו עכשיו בשיחה הזאת, תערוכה גדולה מאוד במוזיאון תל אביב לאומנות. סרג'ו אדלשטיין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה גואל.
גם כן תרבות.
נדמה לי שזה הוגן יהיה לומר שבהתחלה השתעשנו מזה, הייתה בזה משובת נאורים, אפילו משהו ערכי שאנחנו רוצים שצעירי העולם ייקחו בו חלק. בשבועות האחרונים אנחנו עדים לצעירות וצעירים שנכנסים אל שערי המוזיאונים הנחשבים בעולם, עומדים אל מול יצירות אומנות ושופכים עליהם נוזלים ואו מדביקים חלק מגופם אל המסגרות שלהם. ככה הם עשו לנערה עם עגיל פנינה של ורמיר, לחמניות של ון גוך, לערימות השחת של מונה, גם למחות של גויה. אבל מה שנראה בהתחלה כמעשים אירועים בודדים שהיו אפקטיביים, כן, הם זכו לסיקור בכל רחבי העולם, הפך פשוט לשיטה. אקו-אקטיביסטים מרחו בגלריה המלכותית של אוסטרליה דיו כחול על סדרת את פסי המרק של אנדי וורול, ובנורווגיה שתי פעילות ניסו ללא הצלחה להדביק את עצמן לצעקה של מונק. מי שכבר נמאס להם מכל הסיפור הזה זה מנהלי המוזיאונים ברחבי העולם, מנהלי הלובר ומנהלי המומה ומנהלי הפרדו, כולם ועוד 90 נוספים חותמים עכשיו על מכתב פתוח שבו הם מביעים את הזעזוע שלהם אל מול המעשים. הם אומרים אי אפשר להצדיק התקפה על יצירת אומנות, לא משנה אם המניעים פוליטיים, דתיים או תרבותיים. האומנות, הם מוסיפים, מייצגת את האנושות המשותפת לכולנו, והמטרה לא מצדיקה את האמצעים. מה נעשה כאן בישראל כאשר יקרה הדבר כאן במוזיאונים הגדולים שלנו? אנחנו נשאל, אבל לא רק זה, אלא שנלמד גם שעולם כמנהגו נוהג. הצעירים הנהדרים האלה נשענים על מסורת ארוכה מאוד של מחאה דרך פגיעה באומנות. נברך לשלום את האוצרת רז סמירה, יושבת ראש איגון המוזיאונים ואיקום ישראל. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ונברך לשלום את מי שלצידך, חוקר האומנות והאוצר, הדוקטור דורון לוריה. בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב לכם.
אני רוצה להתחיל איתך ברשותך, דוקטור לוריה. לפני שניכנס להיסטוריה ולפני שנדבר על ישראל, אני רוצה שתאמר משהו ערכי על המעשים של הצעירים בשבועות האחרונים. בעד או נגד, מבין או לא מבין, מונה יותר חשוב מכדור הארץ או שכדור הארץ יותר חשוב ממונה?
לא, אני מתנגד לכל ההשוואה הזאת. אני חושב שלא מדובר בצעירים חיוביים ונחמדים. אני גם לא יודע אם כמה הם חכמים, אבל אני נגד, כמובן. אני יכול להגיד לך במאמר מוסגר, בתור איש מוזיאון לשעבר, שאנחנו, אנשי המוזיאונים, היינו ישנים הרבה יותר בשקט אם לקהל היה אסור בכלל להיכנס למוזיאונים. לקהל רק מפריע לנו ומסכן את היצירות, מה לא ברור כאן.
למה היצירה יותר חשובה ממעשה מוסרי?
תראה, אני לא שופט מוסר, זה לא התפקיד שלי, אני גם לא שופט בכלל, אבל ההשוואה היא מופרכת. אפשר להשפוט להמון דברים אחרים, לחיים של תינוקות, לכל מיני דברים. למה? זה לא שייך. זאת לא הדרך למחות, גם אם אתה נורא נורא צודק. כמו שהסופרג'יסטיות בלונדון ב-1914 היו בטוחות שהן צודקות, כי זה לא בסדר שלא נתנו להם זכות הצבעה, זה לא סיבה לשלוח אחת מהן את מרי ריצ'רדסון לנשיונל גלרי בלונדון, ולחתוך המון חיתוכים בתמונה של בלסקז, ונוס בקופדון. לא, מצטער, אין קשר בין הדברים.
והעובדה שאנחנו מזכירים את זה, את המעשה שלה 80 שנים אחרי שהיא עשתה אותו, לא אומר שהיא ניצחה ולא אנחנו?
לא, אנחנו תמיד אוהבים לזכור קוריוזים, אנחנו זוכרים מי נחשד ברצח קנדי, אז מה, זה הופך אותו לחשוב? ממש לא, הוא חילת אדם. אבל עזוב את ולסקז, מה עם המונה ליזה ש... וינצ'נצו פרוג'ה גנב אותה ב-1911 והביא אותה לאיטליה וניסה למכור אותה לאופיצי, רק כי הוא חשב שנפוליון שדד או בזז את התמונה הזאת בכיבושיו, והוא אמר, זה לא בסדר שהתמונה האיטלקית הכי חשובה בעולם נמצאת בפריז. הבעיה היא שהאידיוט לא למד היסטוריה, נפוליון לא נגע בתמונה, הוא לא גנב אותה מעולם, לאונרדו בעצמו הביא אותה כמתנה למלך פרנסואה הראשון כשהוא יצא לגלות בעמק הלואר. זה הכל, צריך גם ללמוד קצת.
גם הוא, אתה אומר, חשב שהוא עושה מעשה מוסרי.
כן, וגם אלה שגנבו פעמיים את הצעקה של מונק, פעם אחת ב-94 ופעם אחת ב-2004, מזל שיש 4 גרסאות, אז יש מה לבנות או לשדוד. אבל הגניבה הראשונה הייתה תנועה שהתנגדה להפלות, והיא רצתה להגיד באג'נדה שלה שיש זעקה גם לעובר, כלומר אנחנו לא שומעים את העובר, אבל הוא אדם, יצור חי, הוא זועק מהבטן ואסור לעשות הפלות. אז אני שואל אותך, מה להזזל הקשר בין הנושא הבאמת יפה ורגיש הזה לבין התמונה המסכנה של מונק? אין קשר.
אני עוד רגע אשאל אותך ברשותך, דוקטור לוריה, האם אתה לא חושב שלעולם האומנות הוא במיוחד לבניינים, למוזיאונים עצמם, לאלה ששומרים בתוכם את כל האוצרות של האנושות האלה, יש גם תפקיד מוסרי, אבל זה בעוד רגע ברשותך. אעבור אלייך, האוצרת רז סמירה, כאמור יושבת ראש איגוד המוזיאונים ואיקום ישראל. אשאל פשוט, מה בישראל עושים? האם גם אצלנו יכול לקרות כאלה מקרים?
תראה, קודם כל זה משהו עולמי, כמו שאתה ציינת, זה עובר מפריז להאג, ללונדון, למדריד, לפירנצה, זאת אומרת, זה משהו שהוא כלל עולמי. ולכן יש חשש, וגם יצאנו עם הצהרה בנושא, וגם אני יודעת שמשרד התרבות מודע לבעייתיות של זה, וגם מועצת המוזיאונים נעסוק בזה בקרוב. זאת אומרת, אנחנו מרגישים את החשש באוויר, אבל בהחלט, וכמו שכתבנו גם בעשרה, אנחנו נמשיך לתמוך בגישה ישירה ולהשאיר את המוזיאונים פתוחים ולאפשר את הראייה, כי העבודות שייכות לציבור דבר ראשון, ולכן יש פה בעצם פגיעה של הציבור שנפגע, והציבור נפגע גם מהמצב היום של כדור הארץ, אבל הוא נפגע גם מזה שאנחנו משליטים בעצם יצירות מופת, שהן יצירות בינלאומיות ששייכות...
כן, אבל גם צריך להיות הוגנים ברשותך, הם לא באמת פגעו באף אחת מהיצירות האלה, נכון?
כרגע אין נזק ממשי. כרגע אין נזק ממשי, אבל כמו שאנחנו יודעים, ואתה מדבר גם עם דורון, שהוא היה רסטורטור הראשי של מוזיאון תל אביב, זכוכית לא תמיד אטומה ב-100%. תמיד יש חדירה של נוזלים. וגם הזכוכית, כשאנחנו פוגעים במסגרת, ואנחנו פוגעים בדבק בזכוכית, אנחנו צריכים לפרק את היצירה. כל נגיעה ביצירות שהן בנות עשרות מאות שנים, היא פגיעה בסופו של דבר. זאת אומרת, אתה גם מפרק את היצירה, אתה גם מוריד אותה מתצוגה, אתה גם מפרק אותה.
זאת אומרת שגם אותם...
מסגרות ישנות, אתה יודע.
כן, זה תמיד צריך להזכיר למאזינות ומאזינים. מדובר במסגרות לא שהלכנו לרחוב הרואה ברמת גן ועשינו מסגרת.
כולם אומרים לי, אבל אין פגיעה. אז נכון, כרגע אין פגיעה ממשית, אבל עדיין יש פגיעה. קודם כל, העבודה יורדת מתצוגה. דבר נושף, צריך לפרק, לגעת, להזיז. כל תזוזה כזאת, נזק.
כאשר בעינייך ייכנסו אקו-אקטיביסטים, ככמו שאמרת רז בצדק רב, זה עובר ממדינה למדינה, וכל מעשה שכזה אולי גם מחרמן את האחרים במדינות אחרות לעשות מין צעד דומה. הם ייכנסו אל מוזיאון ישראל או אל מוזיאון תל אביב לאומנות או כל מוזיאון אחר וינסו לפגוע ביצירה. מה צריך לעשות להם בעינייך?
תראה, יש כאן שני דברים. קודם כל, אני רוצה רק להגיד בצורה כללית שאנחנו כן מזדהים עם המאבק להצלת כדור הארץ ואיכות הסביבה וקיימות והכל. וכבר בקיוטו ב-2019, הנושא הראשון שהוחלט עליו זה באמת הנושא של הקיימות והתפקיד של המוזיאונים בזה. עכשיו, החשש הוא פשוט, כשיש את הדבר הזה, אנחנו רוצים קודם כל לשמור על הדברים. אני חוששת שבסוף המאבק שלהם יעורר אנטיגוניזם, ובעצם יאבד את התמיכה של הציבור ויביא כעס עליו. ואז בעצם שני הצדדים יפסידו, כי תהיה השחתה והשגת גבול מצד אחד ליצירות האומנות, ומצד שני האפקטיביסטים לא יקבלו את מטרותם. יש דרכים אחרות לעורר את המחאה, יש דרכים אחרות לעורר איזושהי פרוביטציה כזאת או אחרת. ובסוף, מה שקורה ששנינו נפסיד, זאת אומרת, שנינו נפסיד ולשנינו יש מטרה זהה, וזה יהיה חבל. כי המוזיאונים הם מקום שאם שמת לב בשנים האחרונות, בעשור האחרון יש היו גם במוזיאוני טבע, מדע, אומנות ומוזיאונים חברתיים כמו על התפר וכו, היו המון תערוכות שהתעסקו בנושא.
שעסקו בסביבה, בלי ספק.
באסונות טבע, באקולוגיה, בצרכנות יתר, בפלסטיק, זאת אומרת,
אז את אומרת, אתם צריכים ללכת יד ביד, אתם לא אמורים להיות אחד נגד השני. את לא מרגישה ברשותך שהתפקיד שלך כיושבת ראש איגוד המוזיאונים ואיקום ישראל, בסוף, 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 מגיע לפרולה, פרולה, פרולה, רק מדברים ורק משחררים הצהרות, אבל בלי באמת שיניים לעשות משהו?
תראה, האמת היא שהמקרה הזה מראה שיש לנו עוצמה. למוזיאונים יש עוצמה, גם סמלית וגם רלוונטיים בדיון סביב מצב החירום האקלימי, אחרת זה לא היה קורה. זאת אומרת, מה שקרה זה שפתאום אנחנו קיבלנו הרבה מאוד כוח, לא שלא, את כוח של מוזיאונים, בעיקר בגלל המקרה הזה. זאת אומרת, אנחנו מחזיקים את נכסי התרבות של מדינות, של ארצות, של תרבות הערבית, במקרה הזה של המוזיאונים הללו באירופה, ובאמת יש לנו את הכוח הזה. והכוח הזה צריך להיות מתורגם. הוא עדיין לא מספיק מתורגם, זה נכון. ופה אין לי מה לעשות חוץ לקוות שאנחנו באמת נוכל גם ליישם את זה באמצעים כלכליים וגם באמצעים
כמובן.
חינוכיים הרבה יותר
זה הכל מתחיל גדולים. ונגמר בזה. מילה לסיום נכון. שלך, דוקטור לוריה, ברשותך, מה שאמרתי שישאל אותך קודם. אתה מרגיש שלבניינים צריך להיות גם תפקיד מוסרי ולא רק תפקיד אוצרותי?
תראה, למוזיאונים יש גם תפקיד מחנך, אין ספק. אבל אחד הדברים שהייתי רוצה לחנך את המוחים הללו, זה שהכל זמני בעולם, החיים שלנו זמניים, וגם המאבקים שלנו זמניים. אני אתן לך דוגמה, ב-1985, אדם ליטאי, כלומר מליטא, שפך דלי של חומצה על התמונה הנפלאה של רמברנט דנאי במוזיאון הרמיטאז'. למה? מחאה על זה שברית המועצות מחזיקה את ליטא. אם הוא היה מחכה 5 שנים, ברית המועצות התמוטטה, לא היה צריך יותר במחאה, אבל התמונה הענקית והיפהפייה הזאת הלכה לנו פייפן לתמיד. רסטורציה של 12 שנה לא הצליחה להחזיר אותה. בעניין אחר, המוחים האלה גם צריכים ללמוד לדבר בצורה יותר אינטליגנטית, ואז מצבם יהיה יותר טוב. למה אני מתכוון? לפני 22 שנה, שני סטודנטים לאומנות נכנסו לטייט מודרן בלונדון, והפשילו את מכנסיהם והשתינו לתוך האסלה של,
של דושן.
וכשהסדרנים עטו עליהם, הם אמרו, אנחנו מתכתבים עם היצירה ורוצים לבדוק אם היא... ורוצים רק לבדוק אם היא עדיין מתפקדת. עכשיו, השומרים היו עמומים, כי איש לא הכין אותם לשיח כזה או דו-שיח כזה, הכינו אותם לתסריטים אחרים. אם מישהו מנסה לגנוב יצירה, אם מישהו מנסה לשבור יצירה, אבל לא אם מישהו משתין לתוך משתנה, כן? עכשיו, למה אני מתכוון? האלה ששפכו מרק עגבניות על ונגוך, יכלו לטעון בחקירתם שהם מתכתבים עם אנדי וורול, שהיצירה הכי מפורסמת שלו זה מרק עגבניות של חברת קמבל, mm-hmm. זה נקרא קמבל סופ, ואז הכל היה נשמע טיפה אחרת. הנזק היה אותו נזק, אבל לפחות הם היו יוצאים מזה קצת מבינים בתולדות האומנות. הם יצאו
בתרבות הצריכה.
חוץ מדבק בידיים, זה מה שנשאר להם.
אנחנו נשלח אותם אליך להתייעצות אומנותית, תמיד.
רגע, אני רק...
וגם גם לאשפוז.
מילה אחת, רז, מילה אחת.
אני רק רוצה להגיד שבאמת בסוף אנחנו חוששים שעבודות יורדו לכספת, או שיבנו קופסאות כמו על המונליזה, ואת זה אנחנו ממש רוצים להשאיר את המוזיאון כמקום מפגש אותנטי וישיר עם האובייקט, ולא מפגש מטווח כך או אחר.
וגם על זה צריך לחשוב. הדוקטור דורון לוריה ורז סמירה, תודה רבה לשניכם.
בבקשה.
תודה ויום טוב.
זהו, הגענו לסיומו של הסקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית אבי שמאי ובר בלפר. תודה שהייתם איתנו, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.